סייעתא דשמיא, השבת נקרא, אם ירצה השם, פרשת במדבר. אנחנו פותחים, הפרשה שפותחת את חומש לפקודים, חומש במדבר. והשבוע, סייעתא דשמיא, אנחנו נספור שבוע שביסוד, אנחנו רואים תפארת שביסוד, ויחול בכ"ח באייר, יחול גם יום ירושלים, שהוא יחול ביום חמישי, אני טועה? יום חמישי, נכון?
יום ירושלים?
יום ראשון. יום ראשון, סליחה.
יגרו ביום ראשון?
לא. יום ראשון זה כי דחו אותו, דחו אותו. אבל הוא תמיד, הוא לעולם לדעתי חל בהוד של היסוד. הוד של היסוד. זה יום העצמאות, כ"ח ואייר. יש שני ימים שתלמידי הגר"א, תלמידי הגר"א, זה הרבה לפני שאנחנו מדברים בכלל על קום המדינה, כן? אנחנו מדברים על תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א כותבים שיש שני ימים מסוגלים בספירה שהם יוצאי דופן, שבהם אין לקליפה שום שליטה. היום ה-20 לעומר והיום המ"ג לעומר, המ"ב סליחה, 42 לעומר, כנגד שם בן מ"ב. מהם הימים האלה?
מה יש ב-20?
מהם הימים האלה? אז היום ה-20 זה יום העצמאות, מה אני יכול לעשות? ABR, ABR, ככה יוצא. והיום היום 42 זה יום ירושלים.
באמת?
כן.
מה מיוחד?
מי שרוצה... ויכולתי להרחיב בדבר הזה, רק זה לא נושא השיעור, זה רק ככה להזכיר. אף אחד לא ידע, ותלמידי הגר"א למרות זאת אומרים, יש שני ימים מסוגלים בימי הספירה, אפשר עוד להרחיב את זה, ויש נימוקים בדיוק למה זה הימים האלה וכולי, אבל בואו נניח לזה כרגע, וננסה רגע ללמוד איזשהו דבר שקשור ל... קשור לימים המסוגלים שאנחנו נמצאים. עברנו כבר 38 יום לעומר ולא דיברנו על שום דבר בעבודת המידות. אנחנו תמיד מדברים בעניינים שקשורים לעבודת המידות, אבל לא דיברנו ספציפית באיזה מידה ספציפית ומסוימת. ועכשיו שאנחנו נכנסים לפרשת במדבר, שהעניין של המדבר, היינו רק בשבת, סייעתא דשמיא, הקהילה, חלקים גדולים מהקהילה היו במדבר בשבת, במצפה רמון. אז המדבר מגלה לך הרבה מאוד דברים. חלק מהדברים שהמדבר מדבר זה באמת, הוא מחנך, המדבר זה לעבודת המידות, אם זה פשטות ואם זה עניין של ענווה, נכון? אנחנו יודעים שמשה קיבל תורה מסיני ולא בסיני, משום שהתורה הראשונה או התנאי לקבלת התורה, וכך גם הזוהר הקדוש מביא על פרשת במדבר, וכך גם רש"י מביא בפרשה שלנו ועל הטורים, התנאי לקבלת תורה זה להיות סיני, להיות מדבר, להיות אפקר, להיות מוכן לקבל, להיות ענב, להיות פשוט, פשוט במובן זה שמופשט מכל המניירות. אני פשוט, אני מסיר מעל את זה, והמדבר הוא המומחה מספר אחד בעולם להפשיט את האדם מכל מה שהוא חושב שהוא. אם האדם בא למדבר, המדבר מחנך אותו מהר מאוד שהוא לא גיבור. אין גיבורים במדבר. החום מפרק אותך ביום, והצינה, ומי שהיה הרגיש את זה, ביום אתה בחום משמעותי, ובלילה זה צינה. גם בימים האלה שפה נעים וזה וזה, בלילה שם קר. והרוחות הן מעיפות. זה המדבר, זה כוחות אדירים מאיתנו, והם מפשיטים אותנו, ומלמדים אותנו ענווה, ומלמדים אותנו, מלמדים אותנו לכבד זה את זה. כי במדבר אתה צריך את החבר בשביל לשרוד, אתה צריך את החברותה בשביל לשרוד. אתה לא יכול להיות במדבר לבד, אתה לא יכול לשרוד לבד. יש הרבה עניינים שלומדים מהמדבר. עכשיו פתרנו את החומש, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש שני בשנה שנית לסתם ארץ מצרים לאמור. במדבר סיני דווקא, סיני, פשטות, מקבל תורה, מקבלים בסיני. אנחנו פרשת במדבר לעולם נקראת לפני עצרת, לפני חג השבועות. לעולם. ולא סתם, ברור שלא, משום שזה המקום שבו מתכוננים לקבל את התורה. אנחנו צריכים להיות מדבר, לשים את עצמנו כמדבר, לשים את עצמנו כסיני, לנהוג בפשטות, להניח כמו שאמרנו, לכל המניירות. וזה לא סתם יום ירושלים חל בשבוע, זה תמיד שפרשת במדבר, זה לא בכדי. הזוהר הקדוש זה כלי פלאות. הזוהר הקדוש, זה צריך צירופי מקרים נדירים שהזוהר הקדוש ידבר דווקא פרשת במדבר על ירושלים. זה צריך, אני אומר לכם, זה צירוף, תחפשו בזוהר, תראו, זה קשה למצוא. אומר הזוהר הקדוש, שמחו את ירושלים וגומר. דבר ממש על ירושלים, על שמחת ירושלים. למה? בגין דחדווה לאיש תקח, אלא בזימנה דישראל קיימי בערה קדישה, אלא שהשמחה קיימת רק שעם ישראל נמצאים בארץ הקודש. דתמן, ששם התחברת איתתה בבעלה, מתחברת השכינה עם הקדוש ברוך הוא, וחדן הוא חדוותה דקולה, חדוותה דלאלה ותתה. וזה השמחה שבעליונים ובתחתונים, מתי שעם ישראל נמצא בארצו, ועם ישראל, כנסת ישראל, שורשי כל הנשמות שלנו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא. במה? במה שירושלים נבנית, במה שארץ ישראל נבנית, במה שהמדינה נבנית. הזוהר הקדוש לא אומר את זה, את המדינה וכזה, אבל זה הכוונה, שעם ישראל נמצא בארצו. בזימנת ישראל לא השתקחו בהר הקדישה, וכשהעם ישראל בגלות והוא לא נמצא בארץ ישראל, אסיר ללברנש למחדה ולאחזר אחינו. אסור לו לאדם לסמוך ולהראות שמחה. יכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה, בירושלים דווקא, וגילו בה דייקה, אומר הזוהר הקדוש, דווקא בזה צריך לסמוח. במה? בירושלים. ואם נספיק סייעתא דשמיא בסוף השיעור, נראה את הדבר הזה, הוא דבר מדהים, איך הדבר הזה קשור לאחרית הימים, קשור לביאת משיח צדקנו, לימים שאנחנו ממש נמצאים בהם. אז כל הדברים האלה הם לא בכדי. אנחנו, סייעתא דשמיא, נראה שכדי להגיע באמת להבנה הזו, כדי להגיע לקבלת התורה, צריך להגיע להבנה שאנחנו קודם כל צריכים להיות מדבר. והתנאי החשוב ביותר בלהיות מדבר זה לשים לנגד עינינו את עבודת המידות, ובראש עבודת המידות את מידת הענווה. אז אפשר לדבר על מידת הענווה, ודיברנו בעניינים האלה מספר רב של פעמים, אבל אפשר גם לדבר על מידות שהן ליטוש של מידת הענווה, על ההתרחקות מכבוד. כי אחד הדברים שמקלקלים את השורה והופכים אדם לאדם לא ענב, זה התאווה לכבוד. כמו אמר אליעזר הכפר בפרקי אבות, כן, הוא כבר אמר, רבי אליעזר הכפר אומר, פרק ד' משנה כ"א, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אומר בעל המסילת ישרים הרמח"ל במסילה, בפרק בפרטי מידת הנקיות, אומר על הקנאה, תראו לבד, לא, אני לא רוצה להרחיב כי אחרת לא יספיק לנו הזמן, אבל אומר, עיקר התאווה פונה לשני ראשים, האחד הוא הממון. עיקר התאווה פונה לשני ראשים, האחד הוא הממון והשני הוא הכבוד. שני ראשים, זה עיקר התאווה של האדם, ממון וכבוד. הנה חמדת, שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות, אומר הרמח"ל. הנה חמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר העולם. אדם הוא במאסר עולם שיש לו חמדת ממון. אדם נשפט למאסר עולם, זה שיש לו תאוות ממון, חמדת הממון, הוא במאסר עולם. ונותנת אבותות העמל והעסק על זרועותיו, זה הזיקים שלו. אבותות העמל והעסק זה על זרועותיו. כעניין הכתוב, אוהב כסף לא יסבע כסף, כבר אמרו וכו'. אומר הרמח"ל, אבל יתרה עליה, כמה זה גרוע להיות מאסר עולם, לא נעים. אדם מאסר עולם, חמדת הממון קושרת אותו, הוא מאסר עולם. ואם אדם מתבונן, כן, לא מדבר עליכם, מדבר על עצמי, אם אדם מתבונן, רואה כל הזמן הוא צריך להשיג עוד, והוא בונה לעצמו פרנסה ברמה מסוימת, אז הגלגל שהוא יוצר לעצמו הופך להיות איזה מין גלגל שהוא צריך סובב אותו, להמשיך סובב אותו, והגלגל הזה מגדיל את עצמו. הוא פתאום מתעורר בוקר אחד ואומר, וואו, אני לא יכול להפסיק. אם אני אפסיק עכשיו, כל הבניין שבניתי קורס עליי. והוא מרגיש פתאום שהוא כבול במה שהוא יצר. אז יש משהו יותר גרוע מזה. אומר הרמח"ל, יתרה עליה חמדת הכבוד. אם נדמה לך שהמאסר עולם זה הדבר הכי גרוע שיש, אתה טועה, יש משהו יותר גרוע. מה זה? חמדת הכבוד. כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. אך הכבוד הוא הדוחק. הכבוד, אתה לא יכול לכבוש אותו, למה? כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחברה. נגיד שהוא הגיע להכרה שהוא לא רוצה להיות במעצר עולם. הוא החליט שהוא בונה לעצמו חיים שתוך התגברות על תאוות הממון. הוא עושה כל מה שהוא יכול להתגבר על זה. באה תאוות הכבוד ואומרת לו, ומה, אתה תהיה פחות מהשכן? אתה תהיה פחות מהחבר'ה? אתה לא ילך אותו כזה, ואתה לא תהיה כזה, ואתה לא תגור בזה, ואתה לא תעשה את זה, ואתה לא תיסע לחול, ואתה לא זה, ואתה לא, ואתה לא. מיד מה תאוות הכבוד זורמת לו? גם תאוות ממון. צריך ממון בשביל זה. להיות כמו החברים. לא להיות פחות מהחברים. לא להיות פחות מהשכנים. לא להיות פחות מ... אתה צריך כסף. ממנה נכנסת גם למאסר עולם, גם לתאוות הכבוד. עד כדי כך שאנחנו רואים שירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, הוא היה גדול ישראל, ירובעם בן נבט, גדול ישראל. הגמרא בסנהדרין מביאה שם, סנהדרין קופב, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, חזור בך, ואתה ואני ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אומר הקדוש ברוך הוא, תופס את ירובעם בן נבט, אומר לו, בוא, תחזור בך, אל תלך לדרך לא נכונה, אתה, אני ובן ישי מטיילים בגן עדן. מה שואל אותו ירובעם בן נבט?
מי בראש?
למי הכבוד? מי הולך ראשון? תגיד לי, זה נשמע הגיוני, אבל הגמרא מעידה מה זה גורם שירובעם בן נבט הולך לאבדון, נזכר לדיראון עולם לכל הדורות. מה הוציא אותו מהעולם? תאוות הכבוד. מה אכפת לך מי בראש? אתה מטייל עם הקדוש ברוך הוא ממשיח צדקנו בגן עדן. מה אכפת לך מי בראש? מה זה מעניין אותך מי בראש? לא, מי בראש. עכשיו, זה נשמע שאנחנו מסתכלים על ירובעם בן נבט, זה מצחיק, נכון? וכל אחד מאיתנו לא קרה. הקדוש ברוך הוא נותן לך. בלי עין הרע. יש אישה, יש ילדים, יש משפחה, יש עבודה, יש קהילה, יש... ברוך השם יש. מה אכפת לך כל עת? מה אכפת לך מה יש להוא? מה זה מחר על חשבונך? הקדוש ברוך הוא לקח ממך נתן למישהו אחר? לא, יש לו בשפע, לזה נתן, לזה נתן, לכל אחד נתן מה שמגיע לו, מה יש לך? מה, תסתכל על מה יש, לא על מה אין. זה תאוות הכבוד שגורמת לחמדת הממון, שגורמת לקנאה, היא מניעה את כל הגלגל של השלילי בעולם. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה, אתם חושבים, זה רק ירובעם בן נבט? קורח ועדתו זה לא תאוות הכבוד? קורח ועדתו זה תאוות הכבוד, והם יצאו מן העולם. ושאול ודוד זה לא תאוות הכבוד? היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו, זה לא... מה זאת אומרת? מה אני? שאול היה משכמו ומעלה, משכמו ומעלה גבוה. כבן שאול, והנה שאול בן שנה במולכו, אומרת הגמרא, שהיה נקי מחטא כבן שנה. עצום, המלך הראשון, על מה הוא נופל? על עיקה שאול באלפיו ודוד ברבובותיו. מה, יש מישהו שהוא יותר ממני? שנאה וכל מה שזה גורם בעולם. הכבוד הוא הדוחק, אומר הרמח"ל, הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולי זה היה אדם מתרצה לאכול מה שיש לו ולשתות מה שיש לו, ומספיק שיהיה לו בגדים לחסות את ערוותו ולשכון באיזה שיהיה לו רק קורת גג. ולולי הכבוד, מה מניע את כל השלילי? הכבוד. אפשר כמובן להמשיך ולקרוא במסילה עוד ועוד ועוד ועוד, וכל אחד מוזמן לעשות את זה.
יש לי שאלה. אנחנו השבת נברך את החודש, השבת נברכים,
יש כבוד חיובי.
ברשותכם, בואו נשאיר אושר בכבוד.
נשאיר את זה, נשאיר בדיוק. בואו נשאיר את השאלה הזו לסוף השיעור. אם לא תהיה תשובה, אז ניתן תשובה. בסדר? סייעתא דשמיא. אז אנחנו, שאלה מצוינת. עכשיו, אנחנו באמת יודעים שהמשנה כבר לימדה אותנו. איזו מכובד? המכבד את הבריות. שנאמר, כי מכבדה יכבד, ובזה יקלו. אנחנו גם מכירים כמובן משניות נוספות. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. זאת אומרת שיש כבוד, אם אתה רוצה לכבד את החבר, כמו מי אתה צריך לכבד אותו, כמו הכבוד שלך, זאת אומרת שלך צריך להיות כבוד. אז הנה השאלה שאביגדור כיוון אליה, והיא שיש כבוד חיובי. הכבוד הוא לא רק דבר שלילי. אז לכאורה יש כבוד חיובי, זה כבוד הבריות, ויש כבוד שלילי, שזה, וגם כבוד עצמך, זה גם כבוד חיובי. אדם צריך להיות מכובד בלבושו, מכובד בדיבורו, הוא צריך להיות מכובד, איזה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות, הוא צריך לכבד את הבריות, צריך לנהוג כבוד ולהיות מכובד. כבוד חיובי. אבל ברור שיש גם כבוד שהוא שלילי. איך מבדילים בין כבוד חיובי לכבוד שלילי? יש לנו את רופא הנפש של הדור, רבי נחמן, תורה וב, קרא את יהושע. אומר רבי נחמן כך: כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר, כבוד מלאכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעד בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו, ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחתור על הכבוד הזה. נעצור פה לרגע וננסה להבין על מה רבי נחמן מדבר. אז יש לנו כבוד עצמו ויש כבוד המקום. אדם צריך, אומר רבי נחמן, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אז מה זה כבוד עצמו? לכאורה מה שאנחנו מבינים מכבוד עצמו זה שכבוד עצמו זה כל דבר שמדגיש את העצמיות שלי, את האני שלי. כל מה שהוא מדבר בכישרונות שלי, ביכולות שלי, בהישגים שלי, זה כבוד עצמי, זה מרבה את כבוד עצמי. איך אני מרבה את כבוד עצמי? אני מספר, אני מראה, אני מדגים כמה אני מוכשר, כמה אני חכם, כמה אני עשיר, כמה אני חזק, כמה אני מהיר. זה כבוד עצמי. זה לכאורה ככה היינו מביאים את הדברים. ואם אני במרכז ואני ואני ואני, זה נקרא, תתייחסו אליי, כולם מתייחסים אליי. לא רק מתייחסים שפונים אליי וכו', אלא מתייחסים ביחס רלטיבי לי, אליי. איך אני משווה אותך, איך אני קובע מה הערך שלך ביחס אליי. וכיוון שאני אני המוכשר, אני החכם, אני הנבון, אז כל אחד ביחס אליי פחות ממני. זה כבוד עצמי. אני מרבה כבוד עצמי. כבוד עצמי. צריך אדם, כל אדם למעט בכבוד עצמו, ככה הם חושבים, שבמה אני צריך למעט? בכבוד הזה. וכמה זה כבוד המקום? אדם, נהג לפי מה שהתורה מצווה, כבוד המקום, זה אגב לא נכון, זה עוד לא נכון, זה לא מדויק, תכף נראה. כבוד המקום מה זה? אדם שמתנהג לפי, המקום זה הקדוש ברוך הוא, ואדם שהולך לפי דרכו של הקדוש ברוך הוא, מקיים את מצוות התורה, מקיים את ההנהגות של חז"ל, אז הוא הולך, הוא מרבה בכבוד המקום, ממילא הוא מכבד את הבריות, הבריות מעריכות אותו, מכבדות אותו, וזה כבוד המקום. כבוד שהוא מקבל כשהבריות מעריכות ומכבדות אותו על מה שהוא הולך בדרך התורה והוא מכבד אותם. כן, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. לכאורה זה מה שהיינו חושבים. לכאורה זה נראה שזה שני סוגי כבוד שונים שעומדים בסתירה. אם אתה מרבה בכבוד עצמו, או אם אדם מרבה בכבוד עצמו, לא יכול להיות שהוא ירבה בכבוד המקום. זה ככה נראה. ורבי נחמן אומר, אכן, זו שאלה למה זה צריך לעמוד בסתירה, אבל ננסה לברר גם את זה תוך כדי ובמהלך הדברים, לא במובלע. כי המהלך הוא שרבי נחמן ברור אומר שאם אדם מרבה בכבוד עצמו, הוא לא יכול להרבות בכבוד המקום. הוא צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. הוא לא יכול גם להרבות בכבוד עצמו וגם להרבות בכבוד המקום. מדוע? זה דברים מסתברים. נניח שאדם מעביר שיעור שמסלח ואומר דברים שגויים, דבר שחלק מה שהוא אמר זה טעות. עכשיו אם הוא מרבה בכבוד עצמו, אז הוא לא יודע בטעות, כי אם הוא מודה בטעות הוא מוציא את עצמו קטן. אבל אם מה שחשוב לו זה כבודו של מקום, האמת, כבוד התורה, הכבוד של הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להודות בטעות. אז עכשיו מה הוא? אם הוא מרבה בכבוד עצמו הוא לא מודה, אם הוא מרבה בכבוד המקום הוא מודה. ממילא שניהם לא יכולים לדור בכפיפה אחת. מה הוא צריך לעשות? להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו. להגיד טעיתי, אני לא יודע, טעיתי, שגיתי, טעיתי. להגיד טעיתי. תגיד רגע, אבל הוא עכשיו הקטין את עצמו. אז אנחנו כולנו מבינים שאם אדם יודע להגיד בשיעור טעיתי, ממילא כל הדברים שלו, על כל הדברים שהוא לא אמר טעיתי, הם הופכים להיות דברים נאמנים. זה אומר שמה שהוא אמר זה אמת, דברים נכונים. כי כשהוא לא אומר דבר נכון, כשהוא לא אומר שגיאה, הוא אומר, טעיתי. הוא אומר, טעיתי, אמרתי מה דבר לא נכון. נכון או לא? אם אדם נכנס לאיזה ויכוח עם אשתו, ואומר דבר לא נכון, התבטא בצורה לא ראויה, לא נכונה, אם הוא מרבה בכבוד עצמו, הוא לא יגיד טעיתי. הוא לא יגיד שגיתי. מה, הוא יצא קטן? אבל אם הוא מרבה בכבוד המקום, אם האמת והשלום והנהגה של המקום של הקדוש ברוך הוא חשובה בעיניו, ללכת בדרך התורה זה מה שחשוב בעיניו, האמת זה מה שחשוב בעיניו, לא האמת שהוא להרבות בכבוד עצמו, אלא האמת, האמת של האמת, אז הוא יגיד טעיתי. עכשיו זה יוציא אותו קטן או לא יוציא אותו קטן? ודאי שלא. כי אם הוא אומר על משהו טעיתי, ממילא כל יתר הדברים שלו, כשהוא לא אומר טעיתי, הם דברים נאמנים, הם דברים ישרים, הם דברים נכונים, נכון או לא? אני מדבר על שם ולצים, לא הייתי רוצה ללמוד אצל מישהו שלא יודע להגיד טעיתי, שאף פעם לא טועה כביכול. כי זה אומר שאני לא יודע מתי הוא טועה, מתי לא. כי גם אם הוא טעה, הוא לא אומר טעיתי. אז מאיפה אני יודע אם הוא אומר את האמת? אני לא יכול לדעת. כי מי שרודף אומר, אומר רבנו, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בו כבוד מלאכים חקור דבר. ואנחנו מכירים גם את המשנה באבות, נכון? שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד רודף אחריו. ואני רוצה לשאול שאלה. זה שאדם רודף אחרי הכבוד, והכבוד בורח ממנו, זה מובן. למה? אם אדם רודף אחרי כבוד עצמו, מה שחשוב לו זה הכבוד שלו, הוא רודף, הוא רוצה להכריח את כולם לכבד אותו. אדם כזה הוא בלתי נעים, הוא לא מכובד על הבריאות, הוא לא מכבד את הבריאות, הוא מכבד רק את עצמו, הוא מעיק, הוא לא מכובד, הבריאות לא יכבדו אותו, דיינו, הכבוד בורח ממנו. הוא רודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו, זה אני יכול להבין. אבל מה מסכן השם אחד שבורח מהכבוד? למה שהכבוד ירדוף אחריו? מה הוא עשה מסכן? הוא בורח מעצמו, הוא בורח מהכבוד הזה, אז למה שהכבוד ירדוף אחריו? למה הוא צריך להיות נרדף? שאלה. אומר רבינו, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד מלאכים. יש משהו שהוא ההפך מכבוד. ההפך מכבוד זה זלזול. אדם שאין לו כבוד זה אדם מזולזל. אף אחד לא אמור להרגיש מזולזל בעולם הזה. חד משמעית, שלא יובן מזה שאנחנו אומרים שחייב אדם למעט בכבוד עצמו, זה שאדם צריך להרגיש מזולזל. חד משמעית לא. צריך להיות לאדם ערך, צריך להיות לאדם כבוד עצמי, הוא צריך להרגיש מכובד. ואנחנו לא מדברים ברמה הזאת, זאת אומרת לאדם צריך להיות כבוד, תכף נראה איזה כבוד, אבל ברור שכבוד שלילי אנחנו לא צריכים. מה זה כבוד שלילי? אנחנו צריכים כבוד חיובי. מה זה כבוד שלילי? כבוד שלילי זה כבוד שבא מבחוץ. את הכבוד הזה אנחנו נשתדל לא להרבות, תכף נדבר עליו יותר, אבל כבוד אדם מרגיש מכובד מזה שמוחאים לו כפיים ואומרים לו, או, איזה גיבור אתה, איזה מהיר אתה, איזה חכם אתה, איזה נבון אתה, איזה עשיר אתה, את הכבוד הזה אנחנו לא צריכים. זה כבוד מיותר, זה כבוד שלילי. את הכבוד הזה לא צריך. אבל כבוד של הכרת ערך שהוא בא מבפנים, שאתה נלמד עליו בסייעתא דשמיא קצת יותר, את הכבוד הזה צריך. אדם אסור לו, לא צריך שירגיש. אין עניין שירגיש לא אבק אדם, ולא מזולזל, ולא אפס. שום פנים ואופן. לפעמים, לעיתות מאוד מאוד קיצוניות. צריך לתת לאדם להרגיש לפרק זמן קצר. רק בשביל לתקן, להרגיש קצת פחות ממה שמגיע לו. בדקות איזה זלזול, בדקות, אבל ממש בדקות לזמן קצר ביותר. זה צר, מי שלא יודע איך לעשות את זה, מי שלא מומחה בזה, מי שלא באמת מכבד את הבריות, ומי שאין לו באמת, באמת כל הכל, שלא יתחיל לחפש מתי לעשות ואיך לעשות את הדבר הזה, אוקיי? זה רק באמת כשאנשים מאוד מתוקנים, זה כמו מצוות התוכחה, זה רק אם אתה באמת 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 אוהב את הבן אדם, אתה יכול להוכיח אותו. אבל בעיקרון יש הרבה, לא עלינו, כן, זקנים שמוטלים בבתי אבות והם מרגישים אבק אדם, מזלזלים בהם, מתייחסים אליהם לא יפה. זה לא הכוונה, זה לא כוונה לדברים. אנחנו לא מדברים על ממעט בכבוד עצמו, על מזולזל, על זרוק, על נטוש, על אבק אדם, על בשום פנים ואופן לא. ממש לא. יש שני סוגי כבוד. כל אדם צריך להרגיש מכובד, כל אדם צריך להרגיש חשוב. אנחנו נגד הכבוד הדמיוני, הכבוד השלילי, הכבוד שבא מבחוץ. נגד זה אנחנו במלוא מובן המילה, ואת העניין הזה אנחנו נשתדל בסייעתא דשמיא, בעזרת רבינו, בתורה ו', נשתדל להבין את הדבר הזה. אז מה זה כבוד דמיוני? כבוד דמיוני, רבנו אומר, זה כבוד מלכים. מה רע בכבוד מלכים? להפך, אדם הולך לאיזה מקום, חוזר מאיזה אירוח אצל מישהו, או באיזה מלון, או באיזה שבת אצל חברים, וזה שואלים אותו איך היה, אומר, אז כיבדו אותי, כבוד מלכים נתנו לי. מה שיותר מכבוד מלכים? כבוד שמקבלים מלך, כל מה שהוא רוצה נתנו לו, כל מה שיש פתחו לפניו, פרסו לפניו, עשו לו, כבוד מלכים. איך אומר רבינו, כי צריך כל אדם למעט מכבוד עצום ולהרבות מכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכר לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים הוא זוכר. נו, מה רע בכבוד של מלכים? תן כבוד של מלכים.
זה כבוד גשמי.
אחי, תן כבוד גשמי של מלכים, מה רע? תן לי כבוד של מלך, אני רוצה להרגיש מלך. תן, אתה, זה לא שייך בכם, אני מדבר על עצמי. אחד בא הביתה, נכנס לאשתו איזה ויכוח הכי קטן, השולחן לא ערוך כמו שאתה אומר, מה זה? אני המלך בבית, מה? אתה רוצה המון, לימדו אותו בשיעור, אתה רוצה להרגיש מלכה? תן לי מי המלך. לימדו אותו. כן? הוא רוצה כבוד של מלך. כבוד שמחבלים מלך. משתחווים למלך, מראים לו, מוחאים לו כפיים, זה הכבוד הכי גבוה שאפשר לתת לבן אנוש, הוא שולט על כולם, הוא מצווה וכולם עושים מה שהוא רוצה, וכולם דואגים לו ושומרים עליו. כבוד מלכים. מה רע? זה הכבוד הכי גבוה שאדם יכול לקבל מבני אדם. אין ספק בזה. כל העולם משתרבה לו. זה כבוד מלכים. אומר רבינו דבר עצום. אומר, אתה יודע מה זה כבוד מלכים? שלמה המלך במשלי אומר, כבוד מלכים, על מה נאמר עליו? כבוד מלכים חקור דבר. כך אומר שלמה המלך. אומר שלמה המלך במשלי, כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים הסתר דבר. מה זה כבוד מלכים חקור דבר? אדם הגיע לקבל כבוד מלכים. אומר שלמה המלך, תדע לך, כבוד מלכים זה דבר איום ונורא. אף אחד לא באמת רוצה כבוד מלכים. למה? כי כבוד מלכים, יש כלל סיסטמטי, עקבי, שיטתי, שעובד תמיד, 100% של המקרים, לא 99%, 100% של המקרים הכלל הזה עובד. אם אדם מקבל כבוד מלכים, אז כל מלך שתופס את השלטון ושליט על בני אדם מיראה, שבני אדם יראים מפניו, בין אם הוא תפס את השלטון בהפיכה, ובין אם הוא תפס את השלטון כי אבא שלו היה מלך, ובין אם הוא תפס את השלטון מכל סיבה שהיא בכוח, באופן שאנשים יראים מפניו, אז זה לא אומר שמעריכים אותו באמת, וזה אומר בוודאות של 100% שיחקרו אחריו. מה הכוונה יחקרו אחריו? מיד יוציאו את כל השירקס, כל הלכלוכים יצאו, מיד יחפשו אותו. עכשיו אני קטונתי, אבל תבדקו, תראו, כל אדם שמגיע לזה דרגה בחירה, עומד להתמנות למשהו, עומד לזה, מה קורה לו? מיד היה בן אדם הכי אגון, נגיד בנק ישראל, היה בן אדם הכי אגון, הכי אגון, עומדים למנות אותו עכשיו לאיזה תפקיד, מוצאים שפעם בשדה התעופה, לא יודע מה הוא עשה, לקח, עשה, לא עשה, לא עשה, חיפה לשתול, לא חיפה, לא יודע בדיוק את הפרשה, אבל מוצאים עליו משהו, מורידים אותו. תראו את המפכלים, את אלה שרצו להתמנות כמפכלים, תראו את כל מי שמגיע לעמדה בחירה, רוצה כבוד מלכים, חקור דבר, קודם כל יוצאת חקירה, זאת יצא עם פרשה כזו על מישהו כזה, והוא יצא פרשה כזו, וזה מעל, וזה עשה, וזה זה, וזה פרשות, חקור דבר. למה? כי כך שלמה המלך כתב, תכף נביא שזה גם הגיוני, וגם ראינו כבר את זה אצל המן הרשע. המן הרשע לא רצה כבוד מלכים, רצה כבוד מלכים, קיבל כבוד מלכים, קיבל כבוד מלכים, כולם השתחוו למן הרשע, חוץ מאחד, אבל כולם השתחוו למן הרשע. מה נאמר על המן הרשע? מי הוא זה ואיזה הוא? אתה רוצה כבוד מלכים? בוא נחקור מי הוא זה ואיזה הוא שמלאו ליבו לעשות כן. בוא נחקור למה המן זה מגיע לו הכבוד הזה. רוחנית, אדם שמגיע לסררה מיראה שהוא זוכה לכבוד מלכים מעורר כתרוג. מיד שואלים פה בארץ, וזה מעורר כתרוג בעליונים, למה לא זה מגיע? למה זה מגיע לו? מה יש לו? איזה זכויות יש לו יותר מאחרים? מתחילים לספור לו, רואים אין לו, אין לו, להפך, עוד מגיע לו פה סתירה, ושם מגיע לו איזה מלכות, ופה מגיע לו איזה עונש חביב על איזה עבירות שבינתיים דחו לו עד שננסה לחזור בתשובה. עכשיו שמתעורר הכתרוג, כל הבקשות דחייה מבוטלות, עכשיו הדין. חקור דבר, זה רואים בחוש, רואים את זה בחוש ממש. מה העניין בזה? אז קודם כל לפני שתגיע לתת תשובה מה העניין, אז ברור דבר אחד, שאותו אחד שמחפש את הכבוד מלכים ומקבל את כבוד המלכים ומקבל אותו מהירה, אז הוא בעצמו לא נהנה. עובדה, אמן שאלו עליו מי הוא זה ואיזו, אבל אם אני מסתכל על אמן עצמו, אמן בפיו מה הוא אומר בכל זה? איננו שובר לי. למה? מה זה כל זה איננו שובר לך? יש לך רק 10 בנים מובחרים, אבל היו למן, תראו את הגמרא במגילה, היו למן מאות ילדים, מאות בנים. הוא היה יודע לעשות את הדברים. כסף כמו חול. 127 מדינות משתחווים לו. אישה המכשפה הכי גדולה בכל פרס ומדי. משנה למלך אחשוורוש. טבעת המלך ביד שלו. מה חסר לך? הכל. בסדר, יש לך הכל. איך יכול להיות חסר לך הכל? כל זה איננו שווה לי. כל עת אשר אני רואה את מרדכי יהודי בשער ולא יכרע ולא ישתחווה. מה זאת אומרת? מה אכפת לך מאחד שלא משתחווה ולא קורא ולא משתחווה? לא. אני סובל. הכל לא שווה כלום. למה? כי כבוד מלכים לא נותן לאדם הנאה באמת, הוא גורם לו סבל. גם אדם שזוכה לכבוד מלכים בעולם הזה, והוא לא יגיע להיות אמן, הוא לא יגיע להיות משנה למלך אחשוורוש, וגם לא הסגן של ביבי, אבל פה בבית הוא זוכה לכבוד מלכים בבית, אז הוא תמיד יסתכל על מה חסר, מה לא, איך הכבוד שלו לא מושלם, כי הוא מחפש את הכבוד הזה. אז הוא מחפש מה עוד לא מושלם בכבוד הזה. אם החוסר השלמות נמצא אצל השכן, אם הוא נמצא אצל החבר, אם הוא נמצא אצל פלוני, אם הוא נמצא אצל המוני, או זה חוסר בדמיון שלו, חסר בדמיון שלו, ככה או כך, זה לא מושלם. לא מושלם, זה חסר, זה גורם סבל.
יש לך משנה שמתחן, זה מה שאתה אומר.
מי?
משנה
שמתחן, אל תבקש. נכון. אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד. יפה. אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד. אז זה כבוד מלכים. אדם שהוא תופס את השלטון בכוח, וזה לא משנה אם זה בעבודה, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בממלכה, אם זה בתוך המשפחה, לא עם האישה, על הילדים, אם הוא תופס שלטון בכוח, הוא צריך להיות כל הזמן מודאג. מתי יורידו אותו? ראיתם פעם, תראו לי דוגמה אחת של מלך שתפס שלטון בקום ונשאר בשלטון. אחת בכל ההיסטוריה של המין האנושי, אחת. אין. חכה. הוא צעיר. הוא רק עלה. יורידו אותו. אין להישאר בשלטון. וגם זה הוא כל הזמן מסתכל מאחוריו. מתי יגיע המרצח שיוריד אותו? מתי יגיע זה שבא יחליף אותו בכוח? מתי הקצינים ימרדו? אז מה הוא עושה בינתיים? הוא הורג על ימין ועל שמאל, קרובים ורחוקים. כי כל אדם שנמצא בסביבתו הוא חשוד, הוא פוטנציאל לעלות לשלטון. אבל כשהמלך אחשוורוש מחליט להרוג את המן, זה כי הוא בטוח שהמן רוצה לתפוס את השלטון. רואה אותו, נופל על המיטה. גם את המלכה. הוא רוצה לתפוס את השלטון. אז הוא מחפש...
גם עם דוד.
גם עם דוד. גם עם דוד, שהוא בטוח שהוא רוצה את השלטון, נכון? לוי. גם שלמה. אבל שלמה, שלמה זה דווקא דוגמה פחות טובה, כי שלמה זה עניין אחר למה יש לו 60 גיבורים מסביבו, סביב המיטה. זה לא כל חשש מבפנים. שלמה זה עניין אחר, אבל אני מסכים שאפשר לראות את זה גם כך. זאת אומרת, גם אפילו שלמה המלך, אפשר להגיד גם את זה, אפילו שלמה המלך היו לו 60 גיבורים מסביב המיטה שלו, לשמור עליו.
הוא היה מה שאמרו לבן שלו אחר כך, שאביך בעקרבים
יסר אותנו בשופטים, היום נסר אותם בעקרבים. כן, אנחנו רק נשאר בדוגמה, בכלל, שאדם שרוצה את כבוד המלכים הזה מזמין לעצמו דין מן השמיים, ולכן כשהוא מזמין לעצמו דין מן השמיים הוא ממילא לא נהנה מהכבוד בעל מעדן בזמן הזה, בעולם הזה, ולא ייהנה ממנו בעתיד. הוא ייהנה מדבר אחד, במרכאות כפולות ומכופלות ייהנה, הוא ייהנה מדין. חקור דבר, יחקרו, יבדקו, הוא לעולם יצטרך להסתכל מאחורי הגב, הוא לעולם יצטרך לבדוק אדם מנסה בעבודה להיות יותר חזק מכולם, יותר גדול מכולם, לשלוט על כולם, להיות בוס כזה. בוס, מתי שהוא, מישהו יעשה לו תרגיל בשביל להוריד אותו. ילחלכו עליו, יעשו לו, ילשינו עליו. מישהו ימצא משהו בשביל להוריד אותו. ואותו דבר זה בבית. אין הבדל. אדם לא באמת מקבל כבוד שהוא תופס שלטון במרכאות כפולות, או לא במרכאות, שהוא תופס אותו בכוח. מטיל פחד, מטיל יראה, משתמש בכל מיני אינטרסים בשביל להשליט את המרות שלו או את הרצון שלו. אם אתה עושה את זה, אתה פעם אחת מזמין דין, פעם שנייה אתה מזמין בפשטות, בצורה הכי פשוטה בעולם, בלי סוד ובלי מיסטיקה. אתה מזמין את הסובבים אותך, את אותם אלה שאתה רוצה לכפות עליהם את השלטון שלך, אתה מזמין אותם לחקור איך הם יכולים להפיל אותך. והם עסוקים באיפה טיפול. איך אתה לא עושה את זה? אתה לא מחפש את הכבוד מלכים. מה כן?
מכבדה יותר מגופו.
מכבדה יותר מגופו מרוויח, נכון? אתה סודק ב-100%. כי זה מכבד, איזה מכובד המכבד את הבריאות. כשאתה מכבד את האחר, ויותר ממה שאתה מכבד אפילו את עצמך, אז ממילא זה מכבדה יכבד. ובוזה יקלו, את מכבדי יכבד, נכון? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות.
יש מקרים עצובים שכבר נובגים את זה, אז הם חושבים את זה בתור חולשה.
אין דבר כזה. אם זה כבוד אמיתי, אין דבר כזה, זה לא חולשה אף פעם. זה בדיוק מה שאנחנו נסים עכשיו להגיד. זה מלמד שאומר טעיתי, או אדם שאומר, או מפרגן, הוא לעולם לא, אם עושה את זה באמת, הוא לעולם לא יתפס חדש. הפוך בדיוק. תחילה, הפוך בדיוק. הבעיה הקשה, הבעיה הלא נעימה, זה כשאדם מנסה לכפות, מחפש את כבוד אלוקים, את כבוד המלכים. ואז מה הוא לא מקבל? מה בורח ממנו? כבוד אלוקים. כבוד מלכים יכול להיות שיקבל. מי רוצה כבוד מלכים? מה הוא יברח ממנו? כבוד אלוקים יברח ממנו. אז יש כבוד אלוקים, אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין שזה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מקבל. מה זה כבוד אלוקים? תראו איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא. את הכבוד הזה אתה מקבל. מה זאת אומרת? כבוד אלוקים זה הרבה יותר מכבוד מלאכים. לקדוש ברוך הוא גם המלאכים משתחווים, גם הם נכנעים בפניו, גם הם סוגדים לו, גם הם, גם אם זה נעשה מפחד, זה פחד של מישהו שאתה לא יכול לחקור אחריו, אתה לא יכול לעשות כלום, שום אינטריגות על הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לקשור קשר להוריד את הקדוש ברוך הוא מהשלטון, זה לא עובר לך בראש. אז אתה יכול להגיד, אני רואה בקדוש ברוך הוא כוח אינסופי, ולכן כבוד אלוקים זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מקבל מבני אדם. אז אם אדם, רודף אחר כבוד, אחרי כבוד מלאכים, הוא אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים. זה ראינו. אבל אם אדם היה מקבל כבוד אלוקים, אז הוא היה מקבל את הכבוד שאלוקים מקבל. וואו, יפה מאוד. נכון? אבל בכל רגע נתון אתה יכול להפסיק, שזו הדוגמה הכי בולטת, שכשאתה ירא את הקדוש ברוך הוא ואתה נותן כבוד לקדוש ברוך הוא, זה לא כבוד רק מפחד, מיראה, משום שאתה בכל רגע יכול להפסיק ותראה שהשמיים לא נופלים. אדם יכול להפסיק לכבד את הקדוש ברוך הוא, ואני מבטיח לכם שלא יקרה לו שום דבר באותו רגע, שום, באותו רגע, בדגש על באותו רגע, באותו רגע לא יקרה כלום, כי אנחנו כבר מכירים עליו את ה... כלל הרוחני, שברוחניות שום דבר לא קורה מיד. אתה יכול להפסיק, תחליט, אני היום לא מניח תפילין, לא בא לי, לא תיפול עליו לבנה מהשמיים, לא, שום דבר לא יקרה, שאף אחד לא יניח תפילין ויש מפחד שתיפול עליו לבנה מהשמיים, לא. וגם הוא מחלל פעם שבת בר מינן שמרחם ויציל שזה לא יקרה, לא מומלץ, אבל גם אם הוא יעשה את זה, לא תצא אש ותשרוף אותו בן רגע. זה לא יקרה. כלום לא יקרה. לכאורה. אז למה אדם בכל זאת מקיים? כל אחד מבין את זה. אני מקווה שכל אחד מבין את זה. שלא מקיימים תורה מצוות בגלל שמפחדים שאיך שנחלל שבת, אז יגיע איזה שוט של אש מהשמיים ויצליף. זה לא המקרה. למה אנחנו לא עושים? כי אנחנו לא רק יראים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו גם אוהבים אותו. אנחנו אוהבים את התורה, ואנחנו אוהבים את המצוות, ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. זה חלק מכבוד אלוקים, אבל יש עוד כבוד אלוקים, זה כבוד שהאלוקים מקבל, אבל יש כבוד אלוקים שאולי רבנו מכוון לזה. זה כבוד אלוקים, זה הכבוד שאלוקים מכבד את האדם. כבוד מלאכים זה הכבוד שאדם מקבל כמו מלך, אבל כבוד אלוקים זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מכבד את האדם. הקדוש ברוך הוא מכבד מישהו, זה באמת כבוד, זה כבוד בלי אינטרס, זה כבוד בלי, הקדוש ברוך הוא לא מצפה לקבל חזרה שום דבר. הוא נותן לך כבוד, הוא מפנק אותך, נותן לך אישה, נותן לך ילדים, נותן לך פרנסה, נותן לך עיניים לראות, נותן לך רגליים ללכת, נותן לך בריאות, נותן לך חברים, נותן לך קהילה, נותן לך לגור בארץ ישראל, נותן לך לחיות בארץ ישראל, נותן לך את כל היופי שיש פה, זה פינוקיה. זה פנק, הקדוש ברוך הוא מכבד. מה תחזיר לו? ומה אשיב לך? זה הכל שלך, אין לי מה להחזיר לך. אתה לא נותן לי בגלל שאני צריך להחזיר, או יש לי מה להחזיר. אתה נותן לי כי אתה מכבד אותי, הקדוש ברוך הוא. זה כבוד אלוקים. כבוד אלוקים זה מה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא, בלי שום צורך להחזיר לו מאומה. ומה אשיב לך? זה הכל שלך. הספרתי לך את הסיפור הזה על ההלך הזה שטעה במדבר, נכון? טעה במדבר, זה הלך. טעה במדבר, הגיע לאפסת כוחות, לפת לחם, נגמר לו המזון, כולו השפתיים מבוקעות, הגוף חלוש, אוטוטו מת, לא עלינו ולא על זרע ישראל. חולה, מוכה, חבול, תשוש, נופל מעולף על סף מוות. פעם הבאה שהוא מתעורר, הוא בתוך ארמון, מוקף, על מיטה סדיני ממשי, רחוץ, מגולח למשעי, כולו מטופל בשמנים, בתרופות, בסממנים, מגישים לארוחות הכי טובות, הרופאים הכי טובים, מטפלים בו, משהו מדהים, מסתבר, אסף אותו איזה מלך שעבר במקום, ומטפל בו, ונותן לו לאכול, נותן לו לשתות, ומטפל בו, ומרפא אותו, ומלביש אותו, טיילים איתו ותומכים בו, וככה הוא מתחזק והולך ומבריא ומתחזק, וזה עד שעבור מספר חודשים של טיפול מסור שמשקיעים בו אין סוף, אין סוף של תרופות ומאכלים הכי טובים ורופאים הכי טובים והבדיקות הכי טובות והפיזיותרפיסטים והכל, הוא מחלים, מבריא ורוצה לחזור לביתו. אז המלך הנדיב הזה אומר לו, תשמע, אתה עומד לחזור הביתה, לא יכול לצאת מני ככה, כנס לחדר האוצרות, מלא לך את התרמיל בדברים טובים ולך. הוא נכנס לחדר האוצרות בחופנים, מרים תכשיטים ואבנים טובות וזה, ממלא את התרמיל זד שלו ויוצא. המלך אומר לו, נשמה טובה, אתה לא הולך, אתה יוצא, לא יוצא מהמלך ככה, אני מלווה אותך. והמלך הולך והפמליה הולכת אחריו והם הולכים ככה לצאת מהעיר, ופתאום ההלך הזה מרגיש בושה נוראה. הוא אומר, אני חודשים מטפלים בי, לא חייב לי כלום, ונותן לי ונותן לי ונותן לי המלך הזה, אני רוצה לתת לו משהו, להשיב לו טובה. אז הוא מכניס את היד לתיק, מחפש את האבן הכי יפה, הכי משובחת, ומגיש למלך. ואז פתאום הוא תופס את עצמו, אומר, ריבונו של עולם, מה אני נותן לו? משלו? ועל זה אומר השיר, ומה אשיב לך והכל שלך, לך אלי תשוקתי. מה אני רוצה? אני רוצה, הייתי רוצה לתת לך כל מה שיש לי, אבל הכל שלך ממני. כל מה שיש לי זה שלך, ממך אני מקבל בחינם את כל הדברים. זה כבוד אלוקים. כבוד אלוקים זה מה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. זה התחושה הפנימית שהקדוש ברוך הוא מכבד אותי. זה בא מבפנים, זה הרגשה שאני מתייחס נכון קודם כל אל מה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא. בענווה, מתוך הכרה שלא מגיע לי כלום והוא נותן לי כל כך הרבה, שאני מבין, מפנים, חווה את הכבוד שהקדוש ברוך הוא נותן לי. זה כבוד פנימי, זה לא כבוד של מחיאות כפיים, זה לא כבוד של מחמאות מזויפות או שלא מזויפות, זה לא משנה. אם אתה בונה את הכבוד שלך מזה שאם אישה בונה את הכבוד שלך מהמחמאות שבעלה נותן לה, יש לה בעיה. ואם לא יהיה בעל, אז היא לא, זהו, אין לה כבוד. או בעל שבונה את הכבוד שלו מהמחמאות שאשתו נותנת לו, ואם לא תהיה אישה, אז אין כבוד. או מהעובדים שלו שמחמיאים לו לשכל או ליכולות המסחר שלו לזה, ואם לא למסחר, אז הוא לא בן אדם, אין לו כבוד כבר. אתה לא יכול לתלות את זה בדברים חיצוניים, כי אם אתה תלית את הכבוד שלך בדברים חיצוניים, הלכו הדברים החיצוניים, הלך הכבוד. אתה אבק אדם אם אין לך ביזנס, לא עלינו ולא על זה לישראל. אתה אבק אדם אם בבית כנסת תפסו לך את המקום, אתה מרגיש זהו, המקום זה מה שמכבד אותך? אתם חושבים שזה צחוק? שבתי כנסיות אדם תפסו לו את המקום, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא מסוגל, הוא לא משהו, איך מישהו מעיז לשבת לו במקום?
לא, מי
שתפס כבר לא יכול להתפלל. מי שתפס כבר, ספק נוכל ללכת אחרי זה. ברור. מה זה לא, אתה לא רואה, בן אדם ניגש, בשיא עדינות, אני לא אומר, אני ניגש לאדם, אומר לו, שמע, במקום ששנינו נשב כל אחד לא במקום שלו, קום, שב במקום אחר, ואז אני אשב במקום שלי ואתה תשב במקום שלך. מה זאת אומרת? למה להקים אותו? על מה? רק מי שלא תופס מקום, יש לו מקום בכל מקום. מי שתופס מקום, אין לו מקום בשום מקום. על לתפוס מקום, זה לחפש כבוד מלכים. זה לחפש כבוד מבחוץ. אם יש לך כבוד, זה כבוד תלוי איפה שאתה יושב, ואם נתנו לך עלייה, אם לא נתנו לך עלייה, איזה עלייה נתנו לך? נתנו לך לדבר, לא נתנו לך לדבר, כתבו ערב, לא כתבו ערב, כתבו מר, לא כתבו מר, כתבו, זה כבוד. מזה אתה נבנה, ואם אין את זה, זהו, אתה כלום, אתה איבדת את, אין, אתה לא שווה כבר. ככה אדם רוצה לחיות את החיים שלו, להעביר את ה-120 שנה בעולם הזה, ואין, אין קצת תבונה, יש זמן לבזבז על קשקושים, על רגשות שליליים שנובעים ממחאו כפיים או לא מחאו כפיים, מחאו מספיק או לא מחאו מספיק, אם הבמה הייתה בגובה המתאים או לא. אתה צריך פודיום בשביל לחיות חיים מלאים? אתה לא מסתפק בכבוד אלוקים, בכל הפינוקייה שהקדוש ברוך הוא מסדר לך יום יום מבוקר עד לילה, הכל חינם? התוצר לוואי של כבוד אלוקים זה הסתר דבר, זה לא חקור דבר, זה הסתר דבר. לא חוקרים אחריך, אתה לא מעורדים. תרצו, פעם היו אומרים עין רעה. אין עין רעה. אתה חי, תוך תחושה פנימית, הקדוש ברוך הוא מכבד אותי, זה מה שחשוב לי, אז עזבתי, אני עובד רק אצלו, מקבל משכורת רק מהקדוש ברוך הוא, לא מאף אדם בעולם. לא מאף אישיות, לא מאשתי, לא מהילדים, לא מאבא שלי, לא מאמא שלי, לא מאף אחד. רק ממנו. כל הכבוד לאבא ולאמא ולאישה ולילדים, באמת עם כל הכבוד. אבל אני מקבל משכורת רק ממנו, אני עובד רק אצלו, אני פועל, עובד, עובד, עבד שלו. לא, אני עושה חשבון רק למעביד הזה. מה נכון מבחינתו אני עושה, לא נכון אני לא עושה. ואני לא מרגיש פחות טוב ולא יותר טוב אם פלוני אמר משהו, אם אלמוני לא אמר משהו, אם זה עיקם את הפרצוף, אם זה עשה פרצוף, אם זה חייך או אם זה לא חייך. למה? אני לא עובד אצלם. אני לא עובד אצלם. אני חייב דין וחשבון רק למעביד. ואני חייב, באמת אנחנו חייבים דין וחשבון. מתישהו אדם עולה למעלה, הוא נותן דין וחשבון על הכל. שואלים אותו את כל השאלות הרלוונטיות. נסעת ונתת באמונה, ציפית לגאולה, קבעת עיתים לתורה, כל השאלות הרלוונטיות תישאין לה. שם הוא צריך לתת דין וחשבון, לזה הוא צריך לעשות חשבון. אבל פה בעולם הזה, חכה למחיאות כפיים, חקור דבר, בוא נחקור, תעורר דין, לא תן לי לא מהכבוד פה ולא מהעולם הבא ולא מהעולם הזה. איי. חינכת את עצמך שהדבר החשוב זה כבוד אלוקים, שאני עובד רק אצל הקדוש ברוך הוא, רק ממנו אני מקבל משכורות, רק לא אני צריך לעשות חשבון, רק ממנו אני מקבל ורק בכל התחושות הפנימיות שלי של כבוד נבנות על זה שהוא מכבד אותי. שמלך מלכי המלכים מכבד אותי, אז אני יש לי כבוד עצמי. מצד מה? מצד שהעצמיות שלי, שהיא שורש הנשמה שקשורה לקדוש ברוך הוא, שהיא חלק אלוקא ממעל. מצד זה יש לי כבוד. איזה כבוד זה? זה כבוד שהוא פנימי. זה לא משנה מה יעבור עליי. לא משנה מה יעבור עליי בחיים האלה. רבי אליהו דוידא שספר בהקדמה, לא, בראשית חוכמה. בראשית חוכמה, רבי אליהו דוידא. שם הוא מספר סיפור עולם זעזע, מצמרר, על אותו אחד שיורד בספינה. והספנים, אחד הספנים בספינה, לא עלינו, עושה עליו צרכים, עושה עליו טקטנים שלו. הוא אומר, זה היום הכי מאושר בחיי. תחשבו, שואלים אותם, מה היום הכי מאושר בחיים שלכם? היום שבו מישהו ישתין עליי, סליחה על הביטוי, חוץ מפה אתם יושבים פה. זה נשמע לכם הגיוני? רבי אליהו דוידש, זה כנראה הוא מדבר על עצמו. כנראה הוא מדבר על עצמו. מה הכוונה? הוא אומר, אני באותו רגע שהאירוע הזה קרה לי, לא הרגשתי שום אלבון, שום כעס. כי זה בכלל לא משנה מה יעשה בן אדם פה בעולם הזה. מה הוא יעשה עליי או לא יעשה עליי. זה לא מעלה ולא מוריד. הכבוד שלי לא תלוי במה הוא עושה. אני לא, זה נכון? בשביל זה צריך להיות רבי אליהו דוידש. אז אני לא ממליץ לאף אחד לעמוד בעמדה הזו. לא של זה שעושה את הצרכים, זה לא זה שמקבל עליו את הצרכים. אבל אם זה קורה כבר, ברמה כזו, אחרת כל אחד לפי המידות שלו, לכן זה מידות, לכן זה עניין של גודל, כל אחד עם הגודל שלו. הקדוש ברוך הוא נותן את הניסיונות הקשים לאנשים בעלי מידות גדולות, וניסיונות פחות קשים לאנשים בעלי מידות יותר קטנות. אז אצל רבי אליהו דוידא זה במקרה הקיצוני. אבל אני ממליץ למה שעובר עלינו, ממליץ לכל אדם לראות את מה שעובר עליו כעל דבר שהוא חיצוני, זמני, לא מעלה ולא מוריד לכבודי העצמי. אני לא טוב או רע, חסר שלום, בגלל שמישהו אמר עליי, או בגלל שמישהו עשה לי, או בגלל שמישהו הראה לי או הטיב לי, או בגלל שאשתי תחשוב עליי או לא תחשוב עליי, או בעלי יגיד או לא יגיד, או יראה אותי קטנה או לא יראה אותי קטנה, או תחשוב שאני מושפל או לא תחשוב שאני מושפל. מה זה משנה? מה זה? זה מעלה ומוריד משהו? זה לא מעלה ולא מוריד. זה אתה מחפש כבוד מלאכים. זה דבר אחד. אתה לא תהנה. אז כל הזמן תחשוב, אני מושפל, היא תחשוב שאני קטן, הוא יחשוב שאני קטן, וכן על זה הדרך. כל הזמן. אני לא, בעבודה אותו דבר. זה בכל מסגרת שלא תהיה, איפה שלא תהיה. גם דרך לראות את זה. גם דרך. אם זה, אם זה בדרך השם, אם זה לרצון השם, כן. התשובה היא כן. אם זה לרצון השם, אם אתה הולך לרצון השם, אתה צודק. תעשה בדיוק מה שרצון השם. בלי לעשות שום חשבונות. מה רצון השם? שם תעשה. אבל תראה שזה בדיוק רצון השם בלי נגיעות אישיות. איפה שיש נגיעות אישיות זה כבוד מלאכים. איפה שאתה עושה רצון השם, תהיה אמיתי. אדם ש... אדם ש... אדם הוא לא יותר מאיוב. איוב לא עלינו ולא על זרע ישראל ולא על אף אחד מהיושבים פה. איוב עבר מה שעבר. אין אדם בעולם שעבר את האיסורים שלו. איסורי איוב, זה מושג. הביזנס שלו קרס בן רגע. הילדים שלו כולם לא עלינו ולא על זרע ישראל.
טרגדיות.
טרגדיות, אבל עוד זה בא, עוד זה יוצא וזה בא. זה אי אפשר לתאר את הדיכאון. עד שזה נוגע בגופו ממש, והוא מצטרע ושכין, שם ירחם ויציב. והוא שוכב באפר, מוטל, מתבוסס במוגלתו ובכל הפרש שיוצא מכל הגוף שלו. דבר נורא והיום. והוא בא בטרוניה, הוא אומר, למה זה מגיע לי? מה עשיתי לא בסדר? תזכרו, בתחילת איוב, מעידים על איוב, הקדוש ברוך הוא מעיד לפני השטן כביכול, היש צדיק בארץ כאיוב עבדי. הוא שואל, מותר למישהו שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא צדיק, מותר לו לשאול למה מגיע לי כל הצרות האלה? שואל. הקדוש ברוך הוא לפי המדרשים, לפי חז"ל, מראה לו את הסרט של כל העולם. ורק כשהוא רואה את הסרט של כל העולם והגלגולים וכל מה שהיה, הוא מבין שזה מגיע לו. וככה צריך להיות. רק אז הוא מבין כמה הוא לא מבין, והוא אומר את הדברים שהוא אומר, שהוא לא רוצה לקלל וכו', ואומר אני לא מבין כלום. אני לא הייתי, הקדוש ברוך הוא כאילו מוכיח אותו, אתה היית בזמן שאני תיקנתי ארץ, שאני ניסעתי שמיים, והוא מראה לו את הסרט, הוא מראה לו איך זה עובד ולמה זה צריך להיות. אבל לא לכל אחד הקדוש ברוך הוא מזכה אותו כמו איוב להראות לו את הסרט של החיים. ברור שכל מה שיש לנו מגיע לנו, אנחנו לא מבינים הכל. מי שזוכה לכבוד אלוקים זוכה לכבוד האמיתי. אף אחד לא יחקור עליו, אף אחד לא יקטרג עליו. הוא לא מחפש לשלוט באף אחד, אז אף אחד לא יחפש להפוך את השלטון שלו. רוצים דוגמה טובה? משה רבנו, שהוא בורח מהכבוד. הכבוד רודף אחריו. איזה כבוד? כבוד אלוקי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה להיות מנהיג. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסנה, תהיה מנהיג. בוא, אני אעשה אותך מנהיג. הוא אומר לו, לא רוצה להיות מנהיג. הקדוש ברוך הוא הופך אותו למנהיג האולטימטיבי. הוא בורח מהתפקיד, בסוף הוא מתרצה לעשות רצון השם. למה? כי הוא בורח. כשאדם מחפש כבוד מלאכים, גם כבוד מלאכים הוא לא יקבל. הוא לא מחפש כבוד בכלל, הוא יקבל כבוד אלוקים. אדם, רואים את זה הרבה, כן? אני אתן לכם דוגמאות פשוטות בסייעתא דשמיא. נניח, אתה רואה, הולכים לשבת, שבת קהילה, לא משנה, אבל לא רק שבת קהילה, שבת בכל מקום. אתה רואה, ילדים יוצאים מהחדר לבושים, נסיכים. איך הם לבושים? לבנה, בתוקים מתבשלים. עכשיו שאלה, האמא הלבישה אותם ככה, כי היא אומרת, אחרי יום שבת, ילד הולך לבית הכנסת, מגיל צעיר צריך לחנך אותו, שבית הכנסת צריך ללכת בצורה הולמת, בצורה מכובדת וכו', או שהיא הלבישה אותו בשביל שאחרים יראו כמה היא מטפלת יפה בילדים. איזה אמא טובה היא. זו שאלה גדולה. האם זה כבוד מלאכים, איזה אמא טובה, איך הילדים לבושים, שלי לא פחות משל אחרים, הילדים שלי לא פחות משל אחרים, או שזה כבוד אלוקים. זה לפעמים דק, לפעמים הבדל דק. אבל זה עושה את ההבדל בסוף בחיים, זה עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. מה אתה מחפש? מה אתה מחפש? איזה כבוד אתה מחפש? האם אתה, כשאתה מכוון את הילד שלך ללמוד משהו, או לעשות משהו בחיים, אתה אומר, מה יגידו אנשים? הבן שלי לא יהיה רופא, הבן שלי לא יהיה עורך דין, הבן שלי לא יהיה איש הייטק. או שאתה מחפש מה טוב לו, מה זה דרך האמת. אתה מחפש את הכבוד שלך, או אתה מחפש את הטוב שלו האמיתי. וכמה טועים בזה הורים, נכון? וכמה הורים מאמללים את הילדים שלהם עד, עד, עד סוף כל הדורות. ואין זה אומללות של דורות אחרי זה. בוס בעבודה, הוא נותן הוראה, ומה שחשוב לו זה להרגיש שכולם עושים מה שהוא אומר. או בוס שמסביר את ההיגיון, שמוליך, שמוליך לטובת החברה, לטובת העובדים. אז גם לפעמים העובדים לא מבינים אותו, אז הוא נותן את ההוראה, אבל הוא תורח, להראות, להסביר וכו', לרצות במובן הזה, לא לרצות במובן השלילי, לרצות במובן הזה, שעובד יבין. או בוס שאומר, אני עושה, אני הבוס. אני הבוס, נתתי הוראה, אתה לא מערר אחריי, אתה עושה מה שאמרתי לך, ככה אי אפשר לעבוד. אי אפשר לנהל ביזנס שאני צריך להסביר. לנהל בית. אתה יכול לנהל כך שאתה, האישה באה אל בעלה, היום, אני היום ברור לי שלא קראת בחיים שלך, לא למדת תורה, וכל השיעורים שאתה הולך, שאתה אומר לי שאתה הולך, אתה בכלל לא לסרג עם החברים שלך קלפים. למה? מה עשיתי? אומרת לו, מה? כל התורה מדברת על זה שבעל צריך לכבד את אשתו. מה, לא קראת את הספר הזה? לא היית בשיעור הזה? בעל צריך לכבד את אשתו. אומר לו, מה זאת אומרת? דעת? איפה כל השיעורים שאת הלכת וכל הספרים שאת קראת? גם את הלכת עם חברות לבית קפה בכלל. לא ראית שכל התורה זה איך אישה מכבדת את בעלה? בסוף יוצא, הוא מחפש כבוד. מי מחפש כבוד? ביניהם מה יש? הכל חוץ מכבוד. הכל יהיה ביניהם, חוץ מכבוד. למה? הוא מחפש את הכבוד מלאכים שלו, היא מחפש את הכבוד מלאכים שלה. כבר סיכמנו שמישהו מחפש כבוד מלאכים, חקור דבר, הוא לא יקבל לא כבוד ולא כבוד מלאכים, ויחפשו רק איך להפיל אותו ואיך להפוך אותו, ולא ינה לא מהעולם הזה ולא מהעולם הבא. לא בעולם הזה כבוד ולא בעולם הבא כבוד. מה כן יהיה? כתרוג. כתרוג יהיה בשפע. איי, למה אתה מגיע לו כבוד? למה מגיע לה כבוד? מתחיל שמרחם, שמתחילים לחקור על מה מכבדים. באמת לאף אחד מאיתנו, דבר על עצמי כמובן, לאף אחד מאיתנו לא מגיע כלום. להגיע לנו באמת כלום. הכל זה אוצר, אוצר מתנות חנונים. הכל מהשם יתברך, זה הכל מתנות חינם. תהית, תודה. תהית, תגיד תהיתי. עזבו את זה שכל המחקרים מראים, כל המחקרים, בלי יוצא מן הכלל, מראים ב-100% מחקרים, שתמיד האינטליגנטי יותר אומר טעיתי יותר פעמים, ותמיד ראשון, לפני הפחות אינטליגנטי, תמיד. עכשיו אני לא צריך לתת מחמאות לאף, או עכשיו שתתחילו לעשות השוואות בזוגיות או בזה. לא. יש קשר גדול מאוד. שמי שלא אומר טעיתי, זה אדם שלא מסוגל להבין שזה לא מעלה ולא מוריד אם אמרת טעיתי, מבחינת כבוד וכו'. בהבנה. עוד לפני שהוא למד רבנו. מה זה מעלה ומה זה מוריד? להפך, זה יכול רק לעזור. כי כשאדם אומר טעיתי, הוא מוכיח על כל הפעמים שלא אמר טעיתי ששם הוא צדק. ששם הוא חשב שזה אמת. עובדה שבמקום שהוא לא חושב שזה אמת, הוא אומר טעיתי, מה הבעיה? כמה פעמים אתה גומר ויכוח שיכול להיות להגיע לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, לגירושין זה יכול להביא, לגירושין, וזה שאתה אומר בדקה הראשונה, סליחה, טעיתי. וואו, איך לא ראיתי? באותה שנייה, אתם יודעים מה? גם כשלא טעית, תגיד טעיתי. מה יש לך? מה קרה? נגמר. באותה שנייה הכל נגמר. אבי יצא מהבלון, מסתכלת עליך, היא אומרת, איזה גאון הבעל הזה, איך הוא יודע להודות בטעות. והפוך, גם הפוך, בדיוק אותו דבר, איזה אישה נפלאה ועוצמתית, זה לא מזיז אותה להגיד טעיתי, לא מזיז את האישיות שלה, לא את הנפש שלה, זה לא עושה, לא מטלטל אותה לשום מקום. מה טעיתי? נגירה לה, שלום. מה קרה? השמיים נפלו, ירדת 2 קילו במשקל, מה קרה? לא קרה כלום, לא עושה טעיתי. כל הוויכוח הזה ירד. בקונטקסט שאנחנו מדברים עליו, זה אתה לא מחפש כבוד מלאכים, לכן אתה יכול להגיד, טעיתי. אתה רוצה להרבות כבוד המקום, אתה רוצה כבוד אלוקים, אתה רוצה את הכבוד שאלוקים נותן. מתי אלוקים נותן לך כבוד? כשאתה יודע להגיד, טעיתי. מה אכפת לך מה יגידו אנשים? מה שהם יגידו, זה יגרום לך לחיסרון או יגרום לך ליתרון? באמת לא. אם זה כבוד מלאכים הם יחקרו אחריך, אם זה לא כבוד מלאכים, זה כבוד אלוקים, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך ואצלו אתה עובד ורק לא אתה עושה דין וחשבון, אז מה אכפת לך מה הם אומרים או לא אומרים? זה לא מוסיף ולא גורע. איך נוצרת בסוף, איך נוצר בסוף כבוד אמיתי? זה כבוד שהקדוש ברוך הוא נותן לך, ואם הוא רוצה שיכבדו אותך, לא משנה מה יגידו, מה יעשו, מה יעוללו, בסוף יכבדו אותך כולם, וכל מי ששם לך אי פעם רגליים בסוף יקשור לך את הסרוכים בנעליים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה. מה, אתה יכול נגדו? אתה חושב שאתה חכם, אתה יכול נגדו? נסה. מי שחושב שהוא חכם, שינסה פעם. אי אפשר נגדו. אז יש רק מקום להרוויח מזה. זה מה שרבינו אומר. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו. ואם הוא ראוי מלאו, ועליו נאמר כבוד אלוהים אסתר דבר, כי אסור לחקור אחר כבוד הזה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד לחקור אחר כבוד אלוקים, הוא לא מאפשר לאף אחד, הוא ממלא את הפיות של המפר ומים, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי לט כבוד בלא כף, והכף הוא הכתר. לא נשאר זמן להסביר את זה בלי נדר, אני חייב לכם את ההסבר שעדה. אני רק אומר בקצרה את מה שרבינו אומר פה. אומר, קודם כל, יהיה לאדם, אדם שרוצה לזכות בכבוד אלוקים, שיקר ברשמון שזה לא מספיק שהוא אומר לעצמו, אני עובד רק אצל הקדוש ברוך הוא, לא מגיע לי כלום, וכל מה שהשם נותן לי זה פינוקיה, שהמלך האולטימטיבי מכבד אותי, ולכן יש לי כבוד שהוא כבוד עצמי, עם שורש הנשמה שלי שקשור למלך הזה וכו'. זה יותר מזה, תמיד יהיה לאדם שמחנך את עצמו בכיוון הזה, יגיע לו ניסיון, והניסיון יהיה בדמות ביזיון גדול שהוא יספור. לא עוול בכפו, פתאום יקפוץ עליו משהו, פתאום ידברו עליו איזה לשון הרע, פתאום יעשו לו איזה דבר רע, פתאום יהיה איזה דבר שקשור לכבוד שלו, וזה יהיה ביזיון גדול מאוד. מה המבחן באותו רגע? האם זה מטלטל אותי, זה מזיז אותי, או ישמע ביזיונו וידום? דום להשם ויתחולל לו. שתוק, אל תפרשן, אל תגיד, אל תחזיר, אל תעשה. למה? כי זה לא קשור לפלונים וזה לא קשור לאלמונים, זה במערכת היחסים שבינך לבין הבוס. מי זה הבוס? הקדוש ברוך הוא. למי אתה חייב דין וחשבון? לקדוש ברוך הוא. למי אתה עובד? לקדוש ברוך הוא. מי נתן לך את הניסיון? הקדוש ברוך הוא. תעמוד בניסיון, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה המבחן. עברת את הניסיון הזה, זה כתר, כתר, אתה מקבל כתר על השם. יש תמיד המתנה. כתר, זה לא עכשיו הזמן להסביר איך, אבל כתר קשור לעניין הזה של המתנה. יש המתנה, כמו שאנחנו עכשיו בימי ספירת העומר, אז אנחנו מגיעים למתן תורה אחרי 50 ימים. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את המתן תורה מיד עם היציאה במצרים? לא צריך לחכות. כי המתנה לשם מתנה, כשאתה מקבל משהו גבוה, משהו נשגב, זה לעולם יבוא אחרי זמן, זה לא יקרה מיד. אף פעם זה לא יקרה מיד, זה זמן של המתנה, ואז אתה תקבל את הדבר. זיווגים, בנים, מה שזה לא יהיה, זה לא יקרה מיידית. איזה תקופה, אתה תעבור איזה ניסיון, אתה תעבור איזה קושי, אתה תעבור איזה, אתה תעבור משהו, אתה תצטרך לעבור את הניסיון, אתה צריך להוכיח את הקשר, אתה צריך להוכיח שאתה מבין שהכל ממנו. לשתוק קצת, לדום, לעמוד דום. מה זה לדום? זה לעמוד דום, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני עומד עכשיו דום. מה זה אומר דום? שהחייל עומד דום, זה אומר המפקד, אני עומד מוכן לפקודתך, זה דום. אומר רבנו, כי אהיה דענה זמין למעבה. הכתר והאיה והכף, זה מה שאני לא יכול להסביר עכשיו במתקנת הזמן, זה קשור לאהיה, שם אהיה, שם אהיה, אהיה אשר אהיה, שלך נראה לכם. אהיה זה אני אהיה, אני עכשיו מוכן להיות הקדוש ברוך הוא מה שאתה תרצה. אנא זמין למהבה, אני מוכן להיות מה שאתה רוצה ממני. מה אתה רוצה ממני? שאני הבעל הכי טוב, אני הבעל הכי טוב. אתה רוצה שאני הבן הכי טוב, אני הבן הכי טוב. אבא הכי טוב, אבא הכי טוב. מה שאתה רוצה אני אהיה הכי טוב. אני מוכן להיות מה שאתה מצפה שאני אהיה. אתה מצפה שאני אהיה יהודה אשר בן שושנה, אני אהיה יהודה אשר בן שושנה. לא מצפים לך להיות משה רבנו. זה מצפים לך להיות יעקב, מצפים ממנו להיות ישראל, מצפים מכל אחד להיות משהו. אבל אני מוכן להיות. מה זה אומר? אני מוכן להשתנות. זה תשובה. אני מוכן להשתנות. אני מוכן להתחבר לשורש שלי. אני מוכן ללכת למדבר, לפשוט את כל הלבושים השגויים, לפשוט את הכל פשוט, פשוט, פשוט במדבר, להיות סיני, להיות מדבר, אפקר, ולקבל תוכן חדש. מתי? כל רגע. אנה זמין למעבר. אי, זה לוקח זמן, זה קטר, זה המתנה. 50 יום צריך לספור. 50 יום סופרים. כל יום צריך להעיר. כל יום נעיר. באלף. צריך לשכוח מכבוד מלאכים. נשכח מכבוד מלאכים. צריך לשאוף לכבוד אלוקים. נשאף לכבוד אלוקים. יש תנאים בזה. צריך לדעת שלא מגיע לי כלום. צריך לדעת שאני... אני הולך בדרך שהיא דרך לא פשוטה, שהיא דרך שדורשת מאמץ, שיהיה לי ניסיון של ביזיון. הכי קשה. למה? כי אם הכבוד זה התאווה הכי גדולה, אז הפגיעה בכבוד זה הפגיעה הכי גדולה. זה הניסיון האולטימטיבי. עמדת בו? כתר. קצו שנזכה, ביאת משך שזכנו, לבינם בית המידש במראה במנו, אמן. כי הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כבוד אלוקים. שנזכה... לראות כולנו תמיד בשמחות של הילדים שלנו, של עם ישראל, כל שנפנה נעשה